שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. אנחנו בפרק מספר 89 של פודקאסט השור והדוב. אני גת מגידו. היא שותפה ומנכלית של בית ההשקעות פיננסה קפיטל, והיום אנחנו הולכים לדבר על הנושאים הכי בוערים, בשוק ההון שמתרחשים בימים אלה. אני אעשה לכם ספוילר, יש הרבה אי ודאות, ייקח עוד זמן עד שהיא תתפזר, אבל זה לא אומר שאי אפשר לדבר עליה ולנסות לנתח אותה. אז בואו נתחיל ממה שקרה אתמול בערב, יום רביעי, החלטת הריבית של חברי הפדרל ריזר ובנק המרכזי בארצות הברית, אפשר לומר ללא הפתעות בצד של הריבית שנותרה ללא שינוי, בשיעור של 4.5%. אבל זה לא היה הדבר שחיכינו לו, וההודעה גם באמת לא הסתיימה רק בכך. אז מה מעניין אותנו? מה מעניין את המשקיעים? ראשית כל, תחזיות כלכליות. אפשר להגיד שהיה זה באמת רק סביר לצפות שלאור הרצף של נתונים כלכליים, שמעוטטים על חולשה, שמעוטטים על ירידה בסנטימנט הצרכני, שפורסמו כמובן בארצות הברית בשבועות האחרונים, בעיקר בשבועיים האחרונים, אבל אפשר להגיד גם חלקם גם בינואר, בקיצור, בכמה שבועות האחרונים, נתונים שמראים איתותים של חולשה. כשהריבון הראשון במיוחד צפוי להיות חלש, את כל הסיפור של הקדמת רכישות בדצמבר, גם של מגזר עסקי, כמובן של משקי בית, שניסו להימנע מהמכסים, ולכן לפחות בחלקו יש מודל של הפד, נקרא GDP Now, שמראה שבעצם הכלכלה בארצות הברית ברבעון הראשון, צפויה להתכווץ. אז זה לא משליך על, על כל השנה, אבל זה כן משליך על צמיחת התוצר השנתית, ולכן התקנו את התחזית מטה, מ-2.1% ל-1.7%, אז הפד מצפה להאטה בקצב הצמיחה של התוצר, ביחס להערכות הקודמות שלו, צריך להגיד 1.7, סביב הפוטנציאל של הצמיחה, סביב הפוטנציאל של צמיחת התוצר של הכלכלה האמריקאית, שעומד סביב 1.8, 2%, פחות או יותר מספרים דומים. אני אומר, שבנסיבות מסוימות, שאני אולי ארחיב עליהן בהמשך, אנחנו אולי גם נפגוש עוד עדכון של תחזיות צמיחה כלפי מטה, יכול להיגרם, או מהידרדרות במצב של הצרכן, או בשוק התעסוקה, או אולי השפעת מכסים יותר אגרסיבית. אבל בכל מקרה, הפד הוריד מעט את תחזיות הצמיחה, וכמו שאמרתי, זה רק הגיוני. מה עוד? חברי הפד בעצם נותנים את מה שקרוי תוואי הדוט פלוט, תוואי של הורדות הריבית שהם מצפים. איפה הם מצפים לראות את הריבית? ובסך הכל הם מסתכלים, הממוצע מדבר על שתי הפחתות ריבית במצטבר של 0.5%, בשנה זו. השווקים אגב ממשיכים לתמחר פחות או יותר 2.5 הפחתות, 2 בהסתברות די מלאה, והשלישית בהסתברות חלקית. מה הם אמרו לגבי, מה יש להם להגיד על האינפלציה? אז בעוד הם מורידים את תחזיות הצמיחה של התוצר, התחזית של הפד לגבי האינפלציה היא דווקא קצת לכיוון השני, לכיוון של עלייה, אבל אני חושבת שצריך להבין את זה כעדכון של הטווח הקצר, עדכון תמחור התגובה שהם מצפים שתהיה למכסים, ולא איזושהי ציפייה או אמירה לגבי חזרה של האינפלציה להרים את ראשה, ותכן צריך לקחת את זה בקונטקסט הנכון, אז הם כן מעלים את האינפלציה, הם כן חוזרים ואומרים על זה שהאינפלציה עדיין גבוהה מהיעד של הפד, שזה אותם 2%, אז בחלק הזה הם קצת נשמעים ניציים, אבל הנימוק הוא בעיקר מדיניות המכסים של טראמפ, ולכן אלה המספרים שהם נותנים, אבל אם מדברים על קשיים לתת חיזוי, אז אולי מהמשפטים החשובים בהחלטה אתמול, וזה בוודאות גם חלק מההסבר של מה שקורה בשווקים, פאוול אומר שהיא הוודאות לקבל את החזית הכלכלית מבחינתם התגברה. במילים פשוטות, הם לא יודעים. והפד פה במובן מסוים קונה זמן, גם הכרה עתידית שנזכור לו, שהוא אמר שהיא הוודאות גדלה, ולכן יכול להיות שהם טועים, שהם פועלים לאט, מדי יכול להיות, יכול להיות שהם היו צריכים להוריד ריבית בהחלטה הזו, אבל האירועים מחייבים אותם מבחינתם, ובמובן מסוים בחלק הזה, הם קצת יותר ניציים וקצת יותר מאוססים, אבל סך הכל זה טבעי ובאמת אפשר להבין, כי גם אנחנו המשקיעים, לא יודעים להגיד עד הסוף, איזה השפעות יהיו לכל מה שקורה, לכל השינויים האלה שקורים בכלכלה האמריקאית. אז הם מצפים לצמיחה איטית יותר, לקצת יותר אינפלציה בטווח הקצר, והריבית תיוותר ללא שינוי, עם ציפיות ל-0.5% הפחתה במצטבר, במחצית השנייה של השנה. זה התרחיש המרכזי והסביר במבחינתם. אז התגובה הראשונית של השווקים הייתה עליות. אם אתם שואלים את עצמכם למה, אם כן, ואגב, לא פשוט להקליט את הפרקים האלה, כי השווקים כל הזמן פועלים. אז אתמול, אנחנו היום ביום חמישי, אתמול שוק המניות בארצות הברית עלה בתוצאה לתגובה, אנחנו עוד רגע, אני אמשיך ונדבר גם על מה לדעתי גרם לזה, אבל החוזים העתידיים היום, בשעה זו שליליים, ולכן לא בטוח שבסופו של דבר, בסיום סוף השבוע הזה, אנחנו נראה תגובה חיובית, אנחנו צריך להמשיך לעקוב. אבל מה הפד עשה כן בנושאים של להוריד קצת, להחליש את הריסון המוניטרי שהוא מנהל. אז אחד הצעדים שנעשו, בעצם זה האטה משמעותית במדיניות ה-QT, ה-Quantitative Tightening, אותה מדיניות של צמצום כמותי. עכשיו אני אסביר, אתם זוכרים שמאז 2008, במשך שנים רבות, הפד ואחריו בנקים מרכזיים נוספים עשו הרחבות כמותיות. עכשיו בעצם מה הפד עושה כשהוא מרחיב מוניטרית לא בכלי של הריבית? הפד הדפיס דולרים והגדיל את המאזן שלו. בעצם שפך כסף למערכת הבנקאית, ומשם המערכת הבנקאית הייתה אמורה להעביר את הכסף הזה למגזר העסקי ולציבור, דרך אשראי, מתן אשראי, ובעצם להגדיל את הנזילות בכלכלה. אז בעצם מאמצע 2022 לצד העלאות הריבית, הפד גם שינה את המדיניות הזו והחל במקום להרחיב, החל לצמצם את המאזן באופן אקטיבי. איך הוא מצמצם את המאזן באופן אקטיבי? אם הנכס שהוא קנה זה איגרת חוב ממשלתית, והיא מוחזקת במאזן, אז כשהיא מגיעה לפדיון, הוא פשוט לא רוכש איגרת חדשה. הוא בעצם, כבר תקופה ארוכה, עושה פעולה של ספיגת נזילות מהשווקים, זה היה בקצב של 60 מיליארד דולר, עכשיו זה בקצב של 25 מיליארד דולר, ובעצם זה עוד כלי של מדיניות מרסנת של הבנק המרכזי, שפועלת בשנתיים האחרונות, בנוסף לריבית שעמדה על בסי ב-5.5% והיום עומדת על 4.5%. אנחנו יש כלי שלא מדברים עליו כולם, אבל של ריסון מוניטרי בצורה של ספיגת נזילות מהשוק, דרך הצמצום של המאזן של הפד. אז הפד, כמו שאמרתי, מצמצם את המאזן שלו פחות או יותר מיוני 22, וכבר הרבה זמן יש ככה רחש בחש סביב זה, שאולי הכלי הראשון שהפד יעשה כדי קצת להקל בצמצום המוניטרי, זה בעצם לעשות הקטנה, הוא באמת הקטין מ-60 מיליארד ל-25 מיליארד, ואתמול הוא מודיע שהוא הולך להקטין את צמצום המאזן בהיקף מ-25 מיליארד דולר, אם יצמצמו את הסכום ל-5 מיליארד דולר בלבד. ולאוזן שלי זה נשמע כמו מפסיקים כמעט לחלוטין את צמצום המאזן, בחלק של האגח הממשלתיות. ולא מדברים על זה הרבה בעיתונות הכלכלית, על המאזן של הפד, אלא הרבה יותר נותנים מקום לריבית. אני רוצה לכן להסביר עוד קצת, כדי שמי שמאזין ופחות מכיר את הכלי הזה, יבין אותו. בעצם לבנק המרכזי יש מאזן עם נכסים מצד אחד והתחייבויות מצד שני. כדי לחדד עוד איך המנגנון הזה מייצר נזילות או סופג נזילות בשווקים, אז כשהבנק המרכזי מיישם מדיניות מוניטרית מרחיבה, הוא בעצם רוכש אגרות חוב, קונה נכס למאזן שלו ומשלם לבנקים המסחריים שמוכרים לו את אגרות החוב הללו. ואז הוא יש לו נכס מצד אחד, ואגח ממשלת ארצות הברית לתקופות שונות, וכנגד הוא מגדיל את הרזרבות של הבנקים המסחריים, מגדיל להם את הנגישות לנזילות. הרזרבות הללו, לפחות לשם הבנק המרכזי כאמור מכוון, אמורות לצאת למשקי הבית ולמגזר העסקי בדרך של מתן אשראי על ידי המערכת הבנקאית ולתמוך בפעילות הכלכלית. אגב, צריך להגיד, כשהוא קונה אגרות חוב, הוא מייצר ביקושים לאגרות חוב ומוריד את רמת תשואות אגרות החוב במשק, ואז בעצם הופך הון להיות, חוב להיות זול יותר. אז בעצם בשנתיים האחרונות הפד עבד בלספוג חזרה את הנזילות העצומה שהוא פיזר, עוד מ-2008 ובוודאי אחרי מגפת הקורונה, ובעצם חלק מהפעולות המרסנות שנעשו, כדי באמת להתמודד עם האינפלציה הגבוהה, הייתה אותה ספיגת נזילות. זאת אומרת, הפד יישם מדיניות מרסנת. איך הוא עשה את זה? הוא, כמו שאמרתי, הוא בעצם נתן לאגחים להיפדות, ובמקום למחזר אותן ולקנות אג"חים אחרות מחדש, ובעצם להחזיר את הכסף לשוק, הוא השאיר את הכסף אצלו, ובדרך הזו ספג בעצם דולרים מתוך המערכת. האפשרות השנייה, אגב, שהיא הרבה פחות שכיחה, ורמת הסיכון בה גם יותר גבוהה, זה פשוט למכור אגרות חוב בשוק, את זה הוא לא עשה. אז הפד נותן למאזן להצטמצם בדרך הזו, שהוא פשוט נותן לאג"חים להגיע לפדיון ולא משקיע אותן מחדש. עכשיו, אחרי שהוא ספג חלק לא מבוטל מהנזילות, והשווקים כן מצפים לראות איזה שהן פעולות שהן מרחיבות מוניטרית ולא מרסנות, או לכל הפחות מרסנות פחות, הפד באמת הכריז אתמול שהוא מקטין את קצב צמצום המאזן, וכמו שאמרתי, בתכלס מוריד אותו כמעט לאפס. ולכן, למרות ההודעה המאוססת עם מסרים מעורבים שקיבלנו אתמול, שבבסיס שלה אומרת, אנחנו לא יודעים, צריך לראות איך כל הוקטורים הולכים להתבסס ביחד, אם זה מכסים מצד אחד, והתייעלות ממשלתית, ואינדיקטורים כלכליים שנראים פחות טוב, ושוק תעסוקה, אם הוא באמת ילך ויחלש, והאם האינפלציה מתכנסת, וכל הקומפוננטות האלה צריך לראות, הם רוצים לראות, לקבל עוד זמן, כדי לקבל עוד ויזיביליות לגבי ההשפעה של זה על הכלכלה האמריקאית, ולכן הם מחליטים לחכות עם הפחתות הריבית. אז צריך להבין, מצד אחד יש פה איזשהו מסר ניצי, מצד שני, הפעולה הזו של לצמצם את הצמצום, או להקטין את הצמצום של המאזן, היא פעולה שהיא פחות ריסון מוניטרי. והיא כנראה ההסבר המרכזי, לזה שהשווקים בארצות הברית אתמול, סגרו בעלייה, S&P עלה קצת מעל אחוז, נאסד"ק עלה באזור ה-1.4%, והתשואה של אגרות החוב ל-10 שנים קצת ירדה, לאזור של 4.24, פחות או יותר, אבל כמו שאני אומרת, בזמן שאני מדברת, החוזים בארצות הברית שליליים, ולכן ימים יגידו איך השוק מקבל את, את, את ההודעה הזו, וכמובן לעקוב אחרי התכלס, איך הולכת להתקדם מדיניות המכסים, ההתייעלות, ואיזה נתונים כלכליים אנחנו נמשיך לקבל בטווח הקרוב. אז מה גרם לפד להתקן את תחזית הצמיחה למטה? אז היו שלל רב של מדדים ונתונים כלכליים, בין אם זה מדד מנהלי הרכש שמאוד ירד בינואר, אחר כך קצת השתפר בפברואר, אם זה מדד הסנטימנט הצרכנים של מישיגן שירד די בחדות, אבל צריך להגיד, אני אפתח פה רגע סוגריים, כבר דיברתי על זה בעבר, זה מדד שהוא מאוד מוטה פוליטית, אם אתם תחלקו את הנזכרים בו לדמוקרטים ורפובליקנים, אתם תראו שאי אפשר באמת להבין, כי הדמוקרטים מאוד פסימיים, והרפובליקנים מאוד אופטימיים, ולכן בסוף אתם מקבלים איזשהו ממוצע, אבל הוא לא בטוח אומר הרבה, אבל בכל מקרה, מראה ירידה, מחירות כימונאיות ירדו בחדות, מצביעות על חולשה של הצרכן, עוד פעם זה מתחבר גם עם הצפי להתכווצות ברבעון הראשון של התוצר, כי מדיניות המכסים, כמו שאמרתי, גרמה להקדמה של רכישות, זה קרה גם בישראל בהקשר של המע"מ, ולכן אנחנו רואים ריבאונד וירידה בנתונים בתחילת השנה, רואים גם ירידה בנתוני הוצאה פרטית, על אותו משקל, זינוק בהכנסה, זינוק בשיעור החיסכון, ובסך הכל, גם אם מסתכלים על נתוני מדד המחירים, לצרכן, ליצרן, אם זה ה-CPI, אם זה הקור, הליבה שלו, אם זה מדד המחירים ליצרן, ה-PPI, מדד המחירים לצרכן, ה-PCE של השירותים, שהפד מאוד אוהב להסתכל עליו, כולם בעת האחרונה היו או בצפי, או הפתיעו מתחת לצפי, ואלו עוד נתונים שמעידים, על זה שהאינפלציה כן מתכנסת, ולכן גם אם הציפיות בפד קצת עלייה בעקבות המכסים, זה עדיין נראה לגמרי בכיוון הנכון, וכמו שאמרתי, גם אם תהיה קצת עלייה באינפלציה בגלל המכסים, צריך לקחת בחשבון ולסתת יותר משקל למשמעות של הדבר הזה, מבחינת הסנטימנט הצרכני ומבחינת הביקושים, כלכלה אמריקאית, 70% מהתוצר, זה צריכה פרטית, ולכן, אם אנחנו נראה שהצרכן, הסנטימנט הצרכני שהוא נמוך כרגע, המגמה שלו ממשיכה להיות שלילית, זה מן הסתם ישפיע על הביקושים, וזה צריך לקבל יותר משקל מאשר האינפלציה, ונראה שגם הפד חושב ככה. עוד נתון, העלייה במלאי הדירות הלא מכורות, תזכרו ששיעור הריבית על המשכנתא בארצות הברית זה 7%, זה מאוד מכביד על סגירת עסקאות, ראינו גם שוק התעסוקה עם נתונים שמפתיעים למטה, יכול להיות שהמדיניות של טראמפ כבר מתחילה לחלחל ולאותת על חולשה, אני באופן אישי מצפה שיש בהחלט סיכוי שזה יתעצם בחודשים הקרובים, באמת בגלל המדיניות הכל כך שונה של ממשל טראמפ, לעומת המדיניות של ממשל ביידן, בכל מה שקשור לאותן משרות של בריאות ורווחה וממשל, מקומות שהם חותכים מאוד מאוד עמוק בבשר. אגב, אם דיברנו על אינפלציה ועל הציפיות של הפד לגבי התוצר, אז הנרטיב בהקשר של מדיניות המכסים, היו פה כמה חודשים ארוכים שראינו את תשואות אגרות החוב עולות, והנרטיב ששלט בשווקים בהקשר למדיניות המכסים, זה אינפלציה, זה נכון שזה גם היה גם על הצפי של שטראמפ יוריד מיסים, ופחות תמחרו את הפעולות שלו של ריסון פיסקלי, מה שהוא בינתיים זה מה שהוא עושה, ולכן היה חשש יותר על עליית אינפלציה, אבל בפועל, כמו שאמרתי, אם ההשפעה של עליית המחירים היא לא מגמה אינפלציונית, אלא היא השפעה נקודתית, שוב, קצת כמו המע"מ בישראל, אז היום מדברים, ובצדק בעיניי, על כך שההשפעה המשמעותית היא בכלל של רוח נגדית לביקושים, וזה כבר יותר הנרטיב הרווח בהקשר של הטלת המכסים, ושבאמת יש לה פוטנציאל להכביד על הכלכלה ולייצר האטה. אז מה קורה בינתיים בגזרתו של טראמפ? כאילו כל מה שדיברתי עד עכשיו זה גזרתו של טראמפ, אבל עוד כמה אנקדוטות, אז היה פה השבוע שעבר אירן כהן ממיטב, ודיברנו באמת על מדינות המכסים, אז בינתיים סך הכל זה עוד מאותו דבר, אנחנו רואים עוד כוונות להטיל מכסים הדדיים, וליישם את המכסים שהוטלו, בשבוע שעבר גם קנדה לא נשארה חייבת, הכריזה על מכס הדדי מצידה, על מוצרי צריכה אמריקאים, אנחנו כנראה, מדברים על אי ודאות, אז כנראה נמשיך לקבל הכרזות כאלה ואחרות על מכסים, ואז על עצירה או הקפאה, ואז על מכס נגדי או הדדי, ואז אולי על איזשהו ניסיון לשיחות, עד שנצליח לקבל איזושהי ויזיביליות ואיזשהו סטטוס קוו, בנושא מדיניות המכסים, ולאן הדבר הזה הולך להתכנס. מה שכן, אני חושבת שזה מסר מעניין. טראמפ והצוות שלו משדרים את המסר, אנחנו לא נבלים מירידות בשווקי המניות, הם מבחינתם עושים פעולות הכרחיות, ותיקון בשוק במילים שלהם, לפעמים הוא כורח המציאות. הם אומרים שהם לא מתכוונים לסגת, בגלל שהשוק יורד. שר האוצר של טראמפ, מייק בסנט, התראיין החודש ואמר שהוא לא מוטרד מתנודתיות בטווח הקצר, חזר על המסרים האלה ועל הצורך לצמצם את ההוצאות הפיסקליות, ובעצם במילים שלהם, כאב קצר טווח בשוק המניות, לא יעצור אותם מלעשות את השינויים ואת הרפורמות שהם מאמינים, שיביאו את הכלכלה האמריקאית בטווח הארוך יותר לסגסוג. וזה לא רק מכסים, זה נאמר גם בהקשר לפעולות ההתייעלות שהם עושים, ומתכננים להמשיך ולהוציא אל הפועל, בהקשר של צמצום הוצאות הממשל. אגב, טראמפ זוכה לאהדה ברמת C, כלפיו לפי סקר של NBC News, 47% מהבוחרים, שזה C במהלך כל הקריירה הפוליטית שלו, שתומכים בו, הסקר מצא ש44% מהבוחרים מאמינים שהמדינה נמצאת במסלול הנכון, שזה גם סילה מבחינת סקרים של טראמפ. עם זאת, לפי הסקר צריך להגיד 51% לא מרוצים מהביצועים שלו, ו54% סבורים שהמדינה נמצאת במסלול הלא נכון. ככה שהוא אמנם בסי עם עצמו, אבל לא מקבל רוב. טראמפ מציג גם את הפער, אני לא אפתיע אתכם, הגדול ביותר אי פעם, בין התמיכה הגורפת של רפובליקנים מצד אחד, עם 91% שתומכים בפעולותיו, לעומת רק 4% מהדמוקרטים שמרוצים מהפעולות של הממשל שלו. נעבור לישראל. אז בישראל, מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר התפרסם בשבוע שעבר, ביום שישי, הפתיע גם הוא למטה. ציפו לעלייה של 0.2-0.3, והמדד היה בסופו של דבר על 0, ללא שינוי. זה כבר מדד שני, שמפתיע אותנו עם ביחס להערכות, מפתיע כלפי מטה, וזה מתבטא כמובן גם בציפיות של המשקיעים לאינפלציה שנה קדימה, כפי שהן מגולמות בשוק החוב, עומדות היום סביב ה-2.3-2.4%. אינפלציה 12 חודשים אחורה עומדת על 3.4-3.5%. תוסיפו לכך שמדד מרץ ואפריל, שיבואו אלינו לטובה, הגם שיהיו עונתית גבוהים, צפויים להיות פחות גבוהים מהמדדים של שנה שעברה. ולכן, אם כשנסתכל בעוד חודשיים ברמה של 12 חודשים אחורה, אם היום זה באזור ה-3.5%, אנחנו נראה עוד התכנסות, ככה אני מצפה, של סביבת האינפלציה לתוך היעד של בנק ישראל. וכמו שאמרתי, קדימה, אנחנו לחלוטין בתוך היעד, והציפיות אפילו קצת ירדו. ככה שמבחינת אינפלציה, אפשר לומר שזה מצב די נוח לבנק ישראל להוריד ריבית. אני אפילו אגדיל ואוסיף ואגיד שמדד המחירים של פברואר היה חלש, אבל לא רק בגלל איזה סעיף טיסות או איזה סעיף אחד שככה הפתיע למטה, אלא די באופן רוחבי. והדבר הזה חשוב, כי זה אומר שמשהו על המגמה הרוחבית של הסעיפים בסל, ולא שיש פה איזה הסבר נקודתי. מצד שני, שוק התעסוקה ממשיך להיות בתעסוקה מאוד מלאה. כמובן נוסיף את זה שכרגע צהל חזר ללחימה בעצימות כזו או אחרת בעזה בימים האחרונים, ולכן אם מדברים על הרצון של שבנק ישראל יוריד ריבית, שאני באופן אישי חושבת שזה נדרש, קשה לראות לזה התכנות אם אנחנו חוזרים ללחימה, זה יעלה שוב את אי הוודאות הגיאופוליטית ומאוד יקשה על הפד, מאוד יקשה על בנק ישראל, אבל מה שבטוח באפריל יש החלטה נוספת ויהיה מאוד מעניין לשמוע ולראות מה יהיו ההכוונות של בנק ישראל לגבי הריבית. אני אזכיר שבהחלטה האחרונה בפברואר, הריבית נותרה כמובן ללא שינוי, על 4.5%, והנגיד והוועדה המוניטרית דיברו על הסיכונים האינפלציוניים שהם מוטים כלפי מעלה, ושמבחינתם קשה לצפות להפחתות ריבית של יותר משתי הפחתות במחצית השנייה של השנה. מאז השקל נחלש, אחרי תקופה מאוד ארוכה שהיה חזק, הדולר התחזק מול השקל ב3% בחודש האחרון, נסחר סביב 3.67. לדעתי רוב ההסבר מיוחס גם למימוש בארצות הברית, אבל כמובן גם בימים האחרונים להתחממות בגזרה בעזה. עוד כמה אנקדוטות מעניינות מהתקופה האחרונה. הפערים בין ביצועי מדד המניות הגרמני, מדד הדאקס, אל מול מדד ה-S&P 500 האמריקאי, הם באמת יוצאי דופן. הכנתי לכם את זה אפילו בגרף, אתם יכולים לראות. למי שצופה, הדאקס עלה מתחילת השנה ב-16%, בעוד ה-S&P ירד בסביב ה-4%, זה לדעתי לא תופסת אתמול, אז בואו נניח שהוא ירד ב-3%, נעגל למטה, פער של כמעט 20% לטובת גרמניה. הגרף הירוק, אגב, זה מדד תל אביב 125, שנכון לאתמול עלה בין 4-5% מתחילת השנה. באמת מדהים, הגרף הזה הוא תמונה שמספרת סיפור. הסיפור בעיניי הוא שמה שמניע את שווקי מניות, זה לאן הולך הכסף ומה מחיר הכסף, למה אני מתכוונת. תראו, הבנק המרכזי האירופי, ה-ECB, כבר תקופה מוריד את הריבית, בעוד שהפד, לא. הריבית בגוש היורו עומדת על 2.5% כיום, לגמרי מקדים את הפד, ובחודש האחרון נוצרה גם ודאות פוליטית עם כינון ממשלה בגרמניה. הממשל החדש הכריז על תוכנית הרחבה פיסקלית, בסדרי גודל מאוד מאוד גדולים, חוץ מאזנית, חוץ תקציבית. השקעות בהיקפי ענק, גם בתשתיות, גם בביטחון, כל זה כדי לעודד את הכלכלה הגרמנית ואת הכלכלות של גוש היורו. צריך לומר, הכלכלה הגרמנית לא ממש צומחת, ובעצם כדי גם להיכנס לריק הזה שנוצר על ידי ממשל טראמפ, שלא מתכוון לתמוך צבאית באוקראינה. אנחנו רואים את אירופה ממשיכה להתחמש וככה לעורר את הצבאות שלה. חושב שלא יהיה ספק, המשמעות של הדבר הזה היא הגדלת החוב בגוש היורו, בפרט בגרמניה, בעצם הרחבה פיסקלית. ואני אגיד שאומנם ה-ECB בכיוונים של ריבית למטה, אבל דווקא בגלל ההרחבה הפיסקלית הדי אדירת היקפים הזו, ב-ECB קצת קיררו את הציפיות קדימה, באמת כדי למנן את זה ושזה לא יהיה מרחיב מדי, אבל זה מסיבות של פשוט של הרחבה פיסקלית, ולא שיש סיבות למה לעצור את ההרחבה המוניטרית מבחינתם. מנגד, המדיניות בארצות הברית היא הפוכה. המדיניות המוניטרית של הפד ממשיכה להיות מרסנת באופן יחסי, והמדיניות הפיסקלית שהייתה מאוד מרחיבה בממשל ביידן, הפכה להיות מדיניות מצמצמת. ולפי ממשל טראמפ היד עוד נטויה, הם רק מתחממים. ולכן יש כאן שני וקטורים הפוכים, והפלא ופלא, לא באמת הפלא ופלא, שוק המניות בגרמניה ובאירופה השווקים עולים, בעוד שוק המניות בארצות הברית יורד. אגב, ההיסטוריה מראה, ההיסטוריה ארוכת הטווח מראה שביצועי היתר כאלה עודפים לא נשארים לאורך זמן, בסוף יש איזושהי התכנסות לממוצע. אז אני אזהר מלהתנבא בטווח הקצר, ואתם תיזהרו מלרדוף אחרי האירוע אם לא הייתם בו עד כה. אפשר לזהות, אגב, בימים האלה, תנועה של כספים פסיביים שיוצאים ממש ממוצרים מחכי מדד על ה-S&P בארצות הברית, ועוברים יחד עם הטרד למדדי מניות באירופה. בארצות הברית גם רואים תנועה מהשבע המופלאות, שבאמת עברו מימוש די משמעותי לסקטורים יותר דפנסיביים, שמתאימים יותר לתקופה שיש חשש מהעתה כלכלית. כמה מילים על ישראל בהקשר של הבורסה, אז המדדים המרכזיים, תל אביב 125, תל אביב 35, עם עליות נכון לאתמול של 4-5% מתחילת השנה, החודש האחרון אדום יחסית, עם מימושים ברוב הענפים, באמת אני חושבת למעט בנקים וביטוחים, ברוב הענפים המרכזיים ראינו ירידות, אם זה נדלן, שותפיות גז, תקשורת, אבל אתם יודעים, זה מותר, מותר לשוק מניות שתיקן למעלה מרקע, מאוד מהר, בעוצמה מאוד חזקה, לחוות קצת ירידות ומימושים, בפרט על רקע אי-הוודאות בארצות הברית, שמקרינה על השוק פה, וגם לאור ההתחממות המחודשת של לחימה בעזה, ובאמת יהיה צריך לעקוב לאן, באיזה עצימות מדובר, אבל לחימה בעצימות נמוכה, זה משהו שגם אם השוק מתממש עליו קצת, בסופו של דבר, השוק פה מספיק חזק, ויש כסף שנכנס, כדי להיות מסוגל להתמודד ולהכיל את הדבר הזה. אל תניחו שהשוק יגיב למשהו שהוא כבר מכיר, כמו שהוא יגיב לו כשזה היה בהפתעה, זה אירועים שונים לחלוטין, וגם אם מסתכלים על המספרים, אם מסתכלים על עונת הדוחות הכספיים, שהחלק הארי בה מהחברות, החלק הארי כבר דיווחו, הדוחות הכספיים היו טובים, באופן די רוחבי, המשק עבר בצורה מאוד יפה את 2024, הוכיח את החוסן של הכלכלה בישראל, של משקי הבית, של המגזר העסקי, ובהנחה שנמשיך פה לדחוף קדימה, וככה רק כדי, דיברו על זה כבר כל כך הרבה בימים האחרונים, שזה מרגיש לי כבר אי אפשר לדבר על זה עוד, אבל כמובן לפרגן לעסקת וויז, שנמכרת לגוגל ב-32 מיליארד דולר, עסקה תקדימית בהיקף שלה, ובאמת מדהימה, ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, מימושים בשוק אחרי עליות חדות, זה דבר טבעי ואפילו באמת בריא, אני מאמינה שהשוק פה יודע להכיל, גם חזרה ללחימה במינונים כאלה ואחרים, כמובן אנחנו נמשיך לעקוב, ושוב, אי הוודאות בעולם, לא הצלחתי לפתור לכם אותה, אנחנו נמשיך לעקוב ולנתח אותה, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, אני הייתי גת מגידוב, תודה רבה שהזנתם לי, להתראות.